הנביא אומר, ואנחנו מתפללים שיהפוך השם לנו את צום הרביעי, את צום החמישי, את צום השביעי, את צום העשירי, לססון ולשמחה. שיהפוך. חשבתי רק במשפט אחד ככה, ואז נתחיל, שיהפוך, יהפוך זה כפשוטו, שיהפוך ממש. כלומר, שמה שיש, יהיה הפוך. נכון? זה היפוך. אז בתשעה באב, מה קרה בתשעה באב? צום החמישי. אב זה החודש החמישי, אז מה קרה בתשעה באב? נחרב הבית, נשרף הבית. אז מה יהיה ההיפוך? שיבנה הבית הזאת. עכשיו בוא נחשוב רגע. בי"ז בתמוז מה קרה? הובקעו החומות. נו, אז מה יהיה ההיפוך? שיבנו החומות. אתם בטוחים שאנחנו רוצים שיבנו החומות?
לא.
אני יודע שבנבואה כתוב שהחלום הוא שמה? שפרזות תשב ירושלים. אז מה זה החלום הזה שיבנו החומות? מה? שאלה טובה, לא? רוצים שירושלים תשב פרזות. לכן אגב חצור זה הנדלן הכי טוב, כי כתוב שעתידה ירושלים שתהיה מתפשטת עד שערי דמשק. אז זה יהיה המרכז פחות או יותר. זה יהיה המרכז. דרומה זה יהיה אזור ירושלים, קטמון שם, זה יהיה הדרום, הדרומי. אבל זה... נו, אז פרזות תשב ירושלים, זה לא רק מילים, זה גם מושג הלכתי. משנה אומרת שמוסיפין על העיר ועל העזרות. יש יסוד שלם בהלכה, שירושלים, התחום המוניציפלי שלה מתרחב, 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 על פי בדין של 71, מוסיפים, מוסיפים, מוסיפים. אז מה זה? אז מה הובקעה העיר? אז מה תהיה ההתהפכות של הובקעה העיר? אני טוען שהחלום של פרזות יושב ירושלים הוא החלום האמיתי. אנחנו משום מה מפתחים איזשהו חלום של חומה. זה טעות מחרידה שאנחנו חיים בתוכה, זה הגלותיות שלנו. החומה זה, כשמציירים את ירושלים, כשנותנים את ירושלים בתמונות לתיירים, תמיד מציירים את החומה. אני לא יודע מה כל כך מקדשים את החומה הזו, זה הסולטן סולימן. זה לא... היחס שלי אל החומה הזאת הוא כמו היחסי האישי לסולטן סולימן, ולא משנה מה הוא ברגע זה. מה? רק הפרעה, מה זה כל החומה הזו? נו, לדעתי פשוט. כשבקעו את החומה, הרי יש בית ראשון ובית שני. זה קודם כל בשנייה אחת. תשעה באב, חרב הבית, מתי? גם בראשונה וגם בשנייה. אבל הובקעו החומות ב-17 בתמוז רק בבית שני. בבית ראשון הובקעו החומות בתת בתמוז. זה מופיע מפורש בפסוקים. ולא ב-17. עכשיו, את כל האירועים אנחנו מציינים על פי בית ראשון, לפי הפסוקים. צום הרביעי וצום החמישי מתוארים בפסוק של בית ראשון. אז למה מציינים את י"ז בתמוז? והצום הוא י"ז, בין המצרים מתחיל בי"ז. אז חז"ל מסבירים שקבעו את י"ז כי חורבן בית שני חמיר תפי. אנחנו רואים את זה 2,000 שנה. חורבן בית שני חמור יותר מחורבן הבית הראשון. חורבן בית שני היה בעוון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. חורבן בית שני הוא בעוון, שנאת חינם, הוא חמור יותר. אתם רואים את אורכו, אתם רואים את חומרתו. חורבן בית ראשון זה 70 שנה. חורבן בית שני זה 2,000 שנה. יתבנה במהרה, צריך להבין את זה. אני חושב שהפשט הוא פשוט. אתם יודעים מה יהיה ההיפוך? לא מסובך. מה קרה בי"ז בתמוז? ישבנו בתוך ירושלים, והאויבים בקעו את החומות מבחוץ, וכשהם בקעו את החומות, מה הם גילו? גילו את ערוותנו. מה הם גילו בבית שני? הם גילו שיש תורה, ויש מצוות, אבל הכל חומות, הכל שנאת חינם. מה הם גילו? הכל רקוב. אתם יודעים מה ההיפוך של בקיעת החומות של י"ז בתמוז? שבי"ז בתמוז בעזרת השם ייבקעו החומות מבפנים החוצה. זה ההיפוך. מתי ייבקעו החומות? כשאנחנו נהיה ראויים לבקוע את החומות. אדם בוקע את החומה כשהיא נבקעת. זהו. מתי נבקעת הביצה? כשדי, כשהאפרוח כבר רוצה לצאת ממנה. שי"ז בתמוז התהפך פירושו שנבקע את החומות. עכשיו, את איזה חומות בבית שני ראו? את החומות שלנו, בתוכנו, אותנו, 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 את החומות האלה בפנים. הפקיעה שלהם, זה היה הניצחון של י"ז בתמוז. זה נכון תמיד, זה נכון היום, זה נכון כל כך, כל כך פשוט. אז בעזרת השם, שנזכה באמת מתוך המצרים האלה, שיבקעו כל החומות כולם, ונזכה לגאולה שלמה באמת, 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 בתוכנו ומתוכנו, לבית תפילה לכל העמים. אז אנחנו במשנה של רבי שמעון אומר, מתקדמים, אנחנו בתלמיד הרביעי של רבן יוחנן בן זכאי, ועל רבי שמעון קצת דיברנו, על הרואה את הנולד ועל ירך את, אבל אנחנו נסתכל על כל רבי שמעון שוב. שבוע שעבר עסקנו ברבי יוסי הכהן ובמעלת החסידות. דיברנו על החסיד, זוכרים שלמדנו את הרמב״ם בפרק החמישי בשמונה פרקים? שהחסיד הוא זה שיודע שיש תכלית אחת בלבד לחייו, להשיג אותו יתברך. סיכמנו בשבוע שעבר שהעיקר, שומע אורן, אתה לא היית, לכן יכולנו לדבר חופשי בעניין, שהסיכום שלנו היה שהעיקר זה לא הבריאות. העיקר הוא לדעת מה העיקר. העיקר לדעת שהבריאות זה אמצעי מאוד חשוב להשיג את השם. אני יודע, לא, אבל זה אומר שאנחנו חופשים לדבר על הבריאות. אז זהו. לא, אני אמרתי את זה כי אתה אומר את זה גם כן, שהעיקר הוא לא הבריאות. זה לא נכון. זה לא נכון. העיקר הוא להשיג את השם יתברך. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. ואז, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה ההתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. כל מה שראינו בדברי רבי יוסי הכהן, שהיה חסיד, החסיד, מילי לחסידותה. רבי שמעון בן נתנאל, התלמיד הרביעי, הוא התלמיד שמתאר את יראת החטא. אגב, אמרתי לכם, הרבי זכר צדיק לברכה אומר שחמשת התלמידים הם חמישה חומשי תורה. רבי יוסי הכהן, ראינו את זה בראשונים כבר, רבי יוסי הכהן החסיד הוא הכהן, ולכן זה תורת כהנים והיקרא. והוא החסיד כי ספר תורת כהנים בא ללמד אותנו לא רק את תורת כהנים, רק בתחילת הספר עוסקים בתורת כהנים. ספר תורת כהנים בא ללמד אותנו איך כל אחד מאיתנו יכול להיות כהן. קדושים תהיו. במה? בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. בקוצריכם את קציר ארציכם. בפאה ובלקט ובשכחה. אז בעצם רבי יוסי הכהן, שהוא הכהן החסיד, הוא השיעור של בעצם החומש השלישי הזה. רבי שמעון בן נתנאל לפי זה, זה ספר במדבר. והוא ירא החטא. ירא החטא, עוד נגיע לזה, נעבור רגע, כמו שעברנו בכולם, על כל הפרטים. במשנה חטא מוזכר מי הוא האיש, ואחרי זה מהי הדרך הטובה שהוא הציע, ומהי הדרך הרעה שממנה צריך להתרחק, נכון? ואחרי זה מהם שלושת הדברים שהוא בא ללמד אותנו. אז כמו בכל התנאים, קודם כל נעבור לרגע למהלך, אחרי זה נראה איך הוא עוד אצבע ביד של חמש האצבעות שאנחנו מדברים עליהן. ובכן, משנה חטא, חמישה תלמידים באמצע משנה חטא היו לו לרבן יוחנן בן זכאי נזכר, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם, רבי אליעזר בן הורקנוס בורסוד, שאינו מהבית טיפה, רבי יהושע אשרי יולדתו, דיברנו הרבה 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 על העניין של אשרי יולדתו, רבי יוסי חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחת, ורבי אלעזר בן ערך מעיין המתגבר. רבי אלעזר בן ערך נגיע בעזרת השם בשבוע הבא. אמר להם משנת את, אז רבי שמעון בן נתנאל ירחת, נצטרך להבין את המעלה הזאת. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. ולפני שאני עובר לדרך הטובה שידבק בה האדם, אני רוצה להגדיר את ההגדרה של ירחת. צריך לשים לב לזה טוב. לכאורה, ירחת זה לא מדרגה כל כך גבוהה בפשטות. אני אסביר לכם למה. איפה ראינו כבר במשנה במסכת אבות את המושג ירחת? בפרק ב', משנה מפורסמת. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד ולא הקפדן ולמד. אז בור לא יכול להיות ירחת. זאת אומרת שמישהו לא בור כבר יכול להיות ירחת? נו, אז זה לא כזה קומה גבוהה. מי שלא עונה לקריטריון בור כבר יכול להיות ירחת? ודאי לא לזה מתכוון רבי שמעון בן נתנאל. כשרבן יוחנן בן זכאי מונה את שבחם ואומר רבי שמעון בן נתנאל ירחת, כנראה הוא מדבר על משהו אחר. אז עוד לפני שאני לומד את משנה ט', אני רוצה להגיד לכם את היסוד. זוכרים את הסולם של רבי פנחס בן יאיר? דיברנו עליו כמה פעמים במשניות באבות, בעיקר במשניות האלה. בסולם של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. כל המסילת ישרים בנוי על זה. נקיות מביאה לידי, וככה הולכים עד שמגיעים בסוף. חסידות מביאה, ובסוף זה מביא לידי יראת חטא. יראת חטא מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש לידי תחיית המתים. כלומר, לפי זה יראת חטא זה למעלה מחסידות. והסדר הוא רבי יוסי הכהן חסיד, שזו מעלה שתיארנו של כל מעשיך לשם שמיים, רבי שמעון בן נתנאל ירחת. אז זה ודאי לא המשמעות של אין בור ירחת, נכון? וגם החסיד הוא לא החסיד של לא עם הארץ חסיד. יש כנראה שתי משמעויות למילה ירחת. יש ירחת אלמנטרי ויש ירחת. האמת היא שהיוות מהראשונים, המפרש הגדול גם על אבות, מסביר ששני המושגים של ירחת נמצאים במשנה של רבי פנחס בן יאיר. זהירות מביאה לידי זריזות, זאת היראת חטא הראשונה. זהירה. מה זה זהירות? מה זה זהירות? יראה. אם אני נזהר, אני ירא, לא ליפול. והיראת חטא שבאה אחר כך, אחרי החסידות, זו המדרגה הגבוהה ביותר, שהיא כבר לפני המדרגה של רוח הקודש. וההבדל ביניהם הוא פשוט. היראת חטא הראשונה היא בעצם מה שאנחנו קוראים יראת העונש. לכן זה נקרא בדברי רבי פנחס בן יאיר זהירות. תיזהר. אני לא נזהר מפני שיש לי הערכה לדבר שאני נזהר. תיזהר, יש כאן תמרור. זאת אומרת, פרוש תיזהר, יש כאן תמרור. אז יש לי הזדהות נפשית עם התמרור. אני עובר תהליך פנימי בקשר הפנימי בינינו. אני נזהר. ממה אני נזהר? או מהשוטר. או מהסכנה. אבל אני נזהר לא מהחטא, אלא ממשהו צדדי לו. לעומת זאת, יראת החטא, זו שבאה בסוף, זו מדרגה עליונה, 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 שצריך להיכנס אליה בנחת, שמשמעותה אני ירא את החטא עצמו, אני ירא מלאכתי. אני ירא יראת חטא. אתם מבינים את המושג הזה? יראת חטא זה היראה, אין בכלל, העונש בכלל לא מעניין אותי מזמן, אני כבר לא עסוק בו. כשדיברנו על זה בפעם הקודמת, אמרתי לכם, זה כמו להבדיל לכדורגלן. שיש לו כבר את כל העולם כולו ולא חסר לו גרוש, ואין לו שום בעיה, ויש לו את כל העילה ואת כל הכבוד, והוא יודע שעכשיו במשחק האולימפי הגדול ביותר של כל העולם, הוא עומד וצריך להבקיע שער, ואתם יודעים מה הדבר שכל העולם תופס אצלו עכשיו? יראה מדבר אחד. מלאכתי. זו היראה. וזה עולמו, זה כל עולמו. זה עולם מופלא. וכל העולם מבחינתו לא נברא אלא לרגע הזה. שהוא לא יחתי. ויכול להיות שזה כבר לא משנה בכלל במשחק, ויכול להיות שכבר מן כבוכו הקבוצה ניצחה, ויכול להיות הכל, אבל ברגע זה העולם כולו על מיליוני הצופים ממתין לדבר אחד, שהוא לא יחתי. העניין הוא החטא עצמו. יודעים מה זו יראת חטא? יראת חטא זה לראות כל נקודה, ולהבין שאם אני מפספס פה נקודה אחת, יכול להיות שאני הורס את כל הקונצרט. אני ירא מלאכתי. אני לא ירא, העונש בכלל לא תופס אצלי מקום, העונש לא מעניין אותי בכלל. זה בכלל לא תופס כלום. מה שתופס מקום הוא רק דבר אחד. לתת לאלוקות להופיע. לא להכתי את מה שיש פה. כשהרמח"ל במסילת ישרים מדבר על המושג העמוק של יראת חטא, הוא אומר, זה פלא פלאות, הוא מגדיר את יראת חטא, ואז בסיום הדברים הוא אומר כך, שהדרגה הגדולה הזאת של יראת חטא היא כזאת, הוא אומר, שרק למשה היה קל להשיגה. אתם מבינים את המדרגה? מפני רוב דביקותו בו יתברך שמו. יראת חטא היא מצב כזה שהדביקות היא כל כך גדולה שהיראה שלך היא החטא עצמו. נו, אז אם זה מדרגה כל כך עליונה, אז מה זה רלוונטי אליי במסכת אבות? התשובה הייתה טובה מדי, כלומר השאלה הייתה, נו, זה מדרגה כל כך פשוטה, אז מה המעלה הגדולה? אז עשיתי את זה גבוה מדי. אז איך אני יכול להגיע לשם? הרמח"ל מסיים שם במדרגת יראת החטא ואומר, אמנם כל חסיד וחסיד ראוי לו להשתדל להשיג ממנה כל מה שיוכל. לטעום את יראת האמת. לטעום את יראת החטא. איך אמרנו פעם? לא יראה מהאחבר. אלא יראה את החטא עצמו. כדי להסביר את המושג הזה של ירא חטא, צריך להבין את שאר הדברים של רבי שמעון בן נתנאל. מה הוא אומר במשנה ט', נחזור לירא חטא אחר כך. צאור, אוה, זוהי דרך טובה שידבק בה האדם, ואחרי זה הוא אומר, צאור, אוה, זוהי דרך רע שיתרחק ממנה האדם. כאן את זה הזכרנו, אבל אני מתעלם ממה שהזכרנו ורואה את הכל שוב כאילו מההתחלה, אבל זה בכלל לא מההתחלה, אתם תראו שזה מהלך לגמרי שונה. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. אני קופץ. רבי אלעזר בן ערך, שבשבוע הבא נלמד אותו בעזרת השם, אומר, לב טוב. רבי שמעון בן נתנאל, מה אומר? הרואה את הנולד, ואמרנו מיד, יוצא דופן. נכון? אבל היוצא דופן הופך להיות הרבה יותר קיצוני, חבר טוב, שכן טוב, לב טוב, עין טובה, זה מידות. הרואה את הנולד, זה יפה מאוד, כישרון אדיר. אבל הקושי ברבי שמעון בן נתנאל הופך להיות הרבה יותר חזק כאשר מגיעים לחצי השני של המשנה.
צאו ראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. אז מה עושים כל הארבעה? הופכים. רבי אליעזר אומר עין רעה, והסברנו כבר שזה שעין טובה זה הדרך הטובה שידבק באדם, לא אומר שעין רעה זה הדבר הרע שממנו צריך להתרחק. יכול להיות הפוך, אבל את זה דיברנו, לא נחזור. רבי יהושע אומר חברה, רבי יוסי אומר שכן רע, רבי אלעזר בן ערך אומר נו לב רע, ומה אומר רבי שמעון בן נתנאל? היה צריך להיות מה? הלא רואה את הנולד, נכון? או הרואה את המת לו עלינו. אני יודע מה, מה, מה ההפך מהרואה את הנולד? לא יודע, אני יודע מה, השומע את הלא, מה, לא יודע מה ההפך. מה הוא מציע? פלא פלאות. רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. נו נו נו, זה באמת נושא יפה מאוד, אבל איך זה קשור? עכשיו, זו הדרך הרעה שירחק ממנה האדם? לא ביקשנו ממך להיכנס לפרטים עכשיו. דיברנו על תכונת יסוד שעליה האדם צריך לעבוד כל ימיו. להיות חבר טוב. הלווה ואינו משלם. ומה עם אדם שלא היה צריך אף פעם ללוות? הוא לא מעניין אותנו. אתם מבינים, אתם תופסים כמה יוצא דופן רבי שמעון בן? אז מה אתה רוצה בכלל? הלווה ואינו משלם. חוץ מזה, למה הלווה ואינו משלם זה הפוך מהרואה את הנולד? הלווה ואינו משלם. אז, אז הפשטות של הפרשנים, הם אומרים, הלווה ואינו משלם לא רואה שהוא לא יוכל לשלם. אז הוא לא רואה את הנולד. טוב, אני צריך להבין את זה, מה זה? הלווה ואינו משלם, ופה תראו מה הוא אומר. הוא לא גומר בזה. וגם בזה החריגה המבנית של המשנה. כל אחד אומר את התכונה וגמרנו. עין טובה, עין רעה, זהו. שכן טוב, שכן, גמרנו. שמעון בן נתנאל מקבל במה. הרואה את הנולד טובה, הלווה ואינו משלם רעה. ועכשיו הסבר. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, ברוך הוא, שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. זה מעניין, רבי שמעון בן נתנאל היחיד מכל התלמידים שסומך את דבריו על פסוק. אז א', אני לא מבין מה הוא אומר, ב', אני לא מבין למה הלווה ואינו משלם זה ההפך, ג', למה הוא סומך את דבריו על פסוקים, ד', וזה העיקר, למה החריגה הזאת כל כך? איך הלווה ואינו משלם זה מהותי כל כך? מה, מה, מה? זה כנראה הדרך הרעה שהיא רלוונטית לכל אחד מאיתנו. כולנו נמצאים במציאות הזאת, אחרת זה לא, הרי לא מובא פה דברים ששייכים רק לאדם מסוים. יש משניות שמתאימות לדיינים, יש משניות שמתאימות ל- 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 לאנשים מסוימים, אבל המשנה הזו מדברת על האדם, צעור הוא איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם באשר הוא אדם כל שנייה ושנייה כל ימיו. אז הלווה ואינו משלם זו נקודה ספציפית פעם בחיים. ומגיעים לשלושה דברים שאומר רבי שמעון בן נתנאל, שם החריגה מגיעה לסיעה, ותשימו לב למבנה, אותו מבנה, פלא פלאות. משנה י' ג', כל התנאים אומרים את יסודות העולם, את יסודות האמונה. מה אמר רבי יוסי הכהן? עסקנו בזה בשבוע שעבר. עדכן עצמך ללמוד תורה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. בן אדם לחברו, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. כל מעשיך היו לשם שמיים. עדכן עצמך ללמוד תורה, וכך כולם, עין הרע, יצר הרע, שנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם. נכון? המשנה הבאה, דם מה שתשיב לאפיקורס. זה יסודות. נו, ורבי שמעון, מה אומר משנה י' ג'? מה הוא אומר? הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. זה, אמרתי לכם בפעם הקודמת, לא זוכר למה התגלגלנו אליו לפני המשניות, אבל אמרתי לכם, יש לי הרגשה שרב שמעון היה יקה. נתנו לך את ההזדמנות, תגיד את יסודות החיים. אז זה כמו איזה רב שקיבל הזדמנות ומחליט להיכנס בזה שמאחרים לתפילה. טוב, בסדר, ניצחת, אבל לא הפסדנו עכשיו באמת. או, אבל צריך להבין מה הוא אומר פה. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. אני מציע הווי זהיר בציצית. הווי זהיר בתלמוד. אתה יודע מה אני יכול להוסיף? דע מה שתשיב לאפיקורס זה מושג כללי. לפני כן בא רב לעזר בן ערך ואומר, אבל הווי שקוד ללמוד תורה. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. כל מושג כזה, זה כל התורה, זה שכר ועונש. זה כל היסודות. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה אור החיים, סימן זה, עד סימן זה. בסדר גמור, ודאי, זה עול מלכות שמיים, זה עול מצוות, 100%. יש עוד מצוות. יש עוד בן אדם למקום. וכל מעשיך היו לשם שמיים, זה גם בן אדם למקום. יש הרבה בן אדם למקום. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, זה היחס בין האלוקים לאדם. ואחרי זה, תשימו לב למבנה, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. נו, מה הוא אומר עלה? שנאמר. אתם שמים לב למבנה? עוד פעם, רב שמעון בן נתנאל, מה? מביא פסוק. מי שלא קורא את המשניות, לא קורא, זה חבל על הזמן. רק רב שמעון בן נתנאל קיבל את האישור להביא פסוקים. הוא לא עובד בלי פסוקים. פסוק שנאמר כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. מסביר הרב מברטינור, הסימן שהתפילה נענית מיד כשהיא תחנונים. והדבר השלישי הוא כבר נראה עקרוני, אבל הוא מחייב הבנה עצומה, ואל תהי רשע בפני עצמך. אז א', שאלה ראשונה בפשט, איך זה קשור לשניים הראשונים? כלומר צריך להיות איזשהו חיבור. יהי ממון חברך חביב עליך כשלח. ואז עדכן עצמך ללמוד תורה. וכל מעשיך היו לשם שמיים, כשהבן אדם לחברו שלך יהיה מושלם, וכשהבן אדם למקום שלך יהיה כך. אז כל מעשיך היו, הבנתי. הווי שקוד ללמוד תורה, אז תדע מה שתשיב לאפיקורס. הבנתי. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, אז לא תהיה נוח לכעוס. הבנתי. ומה הקשר בין הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה לבין ואל תהי רשע בפני עצמך? ושאלה האחרונה, האחרונה מבטיח, אז מתחילים. ואל תהי רשע בפני עצמך, מי אומר שזה כל כך בטוח? יש לפעמים משפטים סותרים. יש פלקטים שהתרגלנו אליהם ולא שמים לב שיש פלקטים סותרים ואנחנו חיים עם הכל ביחד. אל תהי רשע בפני עצמך. זאת אומרת, מה תהי? צדיק בפני עצמך. מעיד החזל אומרים, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. ככה פותח התניא את ספרו. אז כן תהי רשע בפני עצמך. מי אמר שאל תהי רשע בפני עצמך זה כל כך טוב? מה אדם צריך להסתכל בראי ולהגיד, צדיק? אז מה זה אל תהי רשע בפני עצמך? אז אומרים, יש מסבירים, אל תהי רשע בפני עצמך, אל תעשה משהו שיביא אותך מחר לכעוס על עצמך ולהיות רשע בעיני עצמך. אבל אז ודאי שהשאלה איך זה קשור לדברים הקודמים. מה זה קשור להווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה? את אותו דבר הייתי יכול להגיד, הווי זהיר בציצית ואל תהי רשע בפני עצמך. קיצור, דברי רבי שמעון בן נתנאל נראים פשוטים, אבל נראים לא שייכים לכל החמישייה. והכל קשור למושג ירחת. נתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה להתחיל במה שאמרנו כבר על הרואה את הנולד. ואני הולך ומרגיש את זה מיום ליום יותר ויותר, ואני אומר לכם שמאז שחשבנו פה פעם בשיעור על הרואה את הנולד, מבחינתי דברים זזים בכמה נקודות. הרואה את הנולד זה לא גניקולוג ולא אדריכל ולא מוכשר. לראות את הנולד פירושו שאתה לא יכול
להסתכל בעולם ולראות משהו כמובן מאליו. הכל נולד כאן ועכשיו. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אתה מצליח לראות את הנולד? חשבתי על זה אנה הבוקר, את יודעת באיזה הקשר. להיכנס למחלקת תינוקות ולראות את הנולד זה דבר נפלא. את האמת לא מסובך. אתה יכול גם להיכנס למחלקה גריאטרית ולראות את הנולד? לראות חיוך של זקן ולראות נולד? אם לא, אל תעיז להתקרב אליו, אתה רק תזיק לו. אתה לא מאמין בו. אתה מאמין רק במה שאתה רואה את הנולד. כל החיים נבחנים על השאלה האם אתה רואה פה נולד או רואה פה מובן מאליו. הבסיס לשאלה אם לזוגיות הזאת יש סיכוי או לא, זה האם הכל מובן מאליו. זהו, הכל נגמר. או שאתה רואה נולד. בסיס החיים, אומר רבי שמעון בן נתנאל, הוא האם אדם יכול להסתכל במציאות ולדעת שבעצם כל מה שיש נברא עכשיו. את הכל עושה הקדוש ברוך הוא בטובו ומחדש בטובו כאן והרגע עכשיו. מי שלא רואה את הנולד לא יוכל לעשות תשובה. כי מה שהוא רואה מת, אין לזה סיכוי. אתם יודעים מה זה בעל תשובה, אומר הרמב״ם? אדם חדש. אמש היה זה סנוי ומשוקץ, והיום אדם חדש. מה זו תפילה? נגזרה גזרה משמיים. אז מה אתה מתפלל? ריבונו של עולם, תחשוב פעם נוספת, בוא תשנה את הגזרה. באמת. לא עושים דברים ככה בבזיזות. חס ושלום, אפר לפי. מה אתה מדבר שטויות פה היום? מה אתה רוצה? אתם יודעים מה פירוש התפילה? תפילה אומרת ריבונו של עולם, מה שגזרת הוא אמת. אבל על מי גזרת? עליי, אתמול. זה לא אני עכשיו. על זה של עכשיו לא נגזרה גזרה אף פעם. הגזירה היא אמת, רק זה לא תופס. זה לא הכתובת. נולד משהו חדש. אתה רואה נולד? אני הולך להגיד קשה. או שאתה רואה קיים. אתה רואה קיים שווה, אתה רואה מת. רק זה עוד לא מת, זה בדרך לא. זה במקרה עוד חי. זה יקבע את היחס לכל. אדוני הרופא, כשאתה ניגש אל החולה הזה, מה אתה רואה? נולד או מת? זאת השאלה. שאלה מספר אלף היא כמה אתה מומחה. שאלה מספר אחד זה מה אתה רואה. כל ההכרעות שלך השתנו על בסיס השאלה הזאת. כשאתה מדבר עם הילד שלך, את מה אתה רואה? כשאתה מוכיח אותי, מה הנחת היסוד שלך?
אתה הרי לא תשתננו, מה, אני לא מכיר אותך. כשהקיר הזה יזוז, אתה תשתנה. סבתא שלך הייתה כזאת.
אתם לא מכירים?
הרי אני יודע מאיפה זה בא. בטח שאני רואה את הנולד. בבריאה זה נולד כבר הדבר הזה. אני מכיר. אני מומחה. הרואה את הנולד פירושו מי שלא יכול לא לראות אלוקות בכל מה שהוא רואה. אתם יודעים מה זה רואה את הנולד? הוא לא רואה שום דבר אחר, הוא רואה רק אלוקות. אתם מבינים מה זו המדרגה של יראת חטא? יראת חטא מביאה לידי תחיית המתים. זה כל מה שחסר עכשיו. רוח הקודש ותחיית המתים. כי מה זה רוח הקודש ותחיית המתים? זה המציאות שבה אני ירא את החטא. יש פה משהו שהוא מוכתה. יש פה פספוס, אנחנו ננצח את הפספוס הזה. אתם מכירים את המדריך, את המחנך, את האדם שהצליח בסוף כי הוא האמין בי? הוא ראה נולד. הוא אמר, אני לא אחתי את זה. לא אחתי, אני לא אתן לאף אחד להחתי יותר. זה לא יוכתה. למה? כי יעלו לו את המשכורת? כי יש לו יראת עונש? אתם מבינים את ההבדל בין זהירות ליראת חטא? אתם תופסים את הפער? אין בור ירחת. מי שלא יודע הלכה, ממה ייזהר? מי שלא יודע לקרוא תמרורים, איך יהיה ירא? זה זהירות. לכן תורה מביאה לידי זהירות. בורות. אי אפשר להגיע איתה ליראת חטא. יפה, פשוט. עכשיו משהו חדש לגמרי. יראת חטא. היראה מעצם החטא. אני מוטרד רק מדבר אחד שאני אחתי. יש פה אלוקות שצריכה להופיע, אני אחתי את האלוקות הזאת. והאלוקות הזאת שצריכה להופיע היא יכולה להיות אצל תינוק בן חצי שנה ואצל אדם בן 95. באלוקות הזו שצריכה להופיע, היא צריכה להיות, יכולה להיות אצל הילד הכי חכם בכיתה ואצל הילד הנקרא הכי הפוך בכיתה. באלוקות הזו שצריכה להופיע, היא יכולה להופיע אצל מי שנראה לך הכי שלם, היא יכולה להופיע אצל מי שנראה לך הכי חסר. את מה אתה רואה? רואה את הנולד, זה עולם שלם. זה עולם שונה לחלוטין, שהופך את כל העולם כולו. זוהי הדרך הטובה שידבק באדם. אתם יודעים מה קשה בדברי רבי שמעון בן נתנאל, כשחושבים על זה לעומק? הוא בכלל לא יוצא דופן. מה אמר רבי אליעזר? המידה שידבק באדם היא עין טובה. תסתכל על הכל בעין טובה. מה אמר רבי יהושע? תהיה חבר טוב. רבי יוסי אמר, תהיה שכן טוב, כמו רבי חנינא בן דוסא, גם של התרנגולים אמרנו בפעם הקודמת. תהיה שכן טוב, לא משנה אם בחרת את השכן או לא. תהיה שכן, תתן את השכנות הטובה. כל מעשה חיו לשם שמיים וכולי חסיד. רבי אלעזר בן ערך נראה, ידבר על לב טוב. רבי שמעון אומר, תראה את הנולד. מה הכלים שעושים את זה? אתם יודעים מה הם שלושת הדברים שכל תנא אומר? כל תנא אומר מה הכלים להגיע למה שהוא הציע. רבי יהושע אמר חבר טוב, אז מה הוא אמר במשנה? עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. זה הכלים. רבי שמעון בן נתנאל אומר, הרואה את הנולד. שואלים אותו מה הכלי? ואז הוא אומר, בוא אני אלמד אותך איך להיות זהיר בקריאת שמע ובתפילה. אתה יודע למה נתן לנו הקודש ברוך הוא קריאת שמע ותפילה? הוא נתן לנו קריאת שמע ותפילה כדי להיות במדרגת הרואה את הנולד. ועכשיו נסביר את זה עוד שנייה מיד.
חז"ל אומרים שחסידים הראשונים היו שוהים קודם תפילתן שעה אחת, ואחר תפילתן שעה אחת, והיו מתפללים שעה אחת. כשחז"ל עושים את החשבון קצת ואומרים, אז יש אחרית, מנחה גם שעה, גם ערבית, 9 שעות זה לא רע. מתי היו מספיקים את כל השעה? תורתן מתי הייתה נעשית? חז"ל אומרים, מתוך שחסידים הם, זה הנוסח בירושלמי, הייתה ברכה ניתנת בתורתם. התורה הייתה מתברכת. בבלי אומר, מתוך שחסידים הם, תורתן משתמרת. צריך להבין את זה לעומק. כשאנחנו שומעים את המילה תפילה, עוד מעט אני אגיע לקריאת שמע, אני רוצה לנצל לדקה את הזמן הזה, כי זו נקודה מאוד חשובה. אז אוטומטית אנחנו אומרים, ביי, מה הוא רוצה עכשיו? מה הוא נתפס לקריאת שמע ותפילה? בוא, יש עוד מצוות. כשאנחנו שומעים את המילה תפילה, תפילה נתפסת אצלנו כבקשות. יש לי משהו לבקש, אז אני מבקש. זה הנושא, רפאינו. אז מה אתם חושבים שהיו עושים חסידים שעה קודם התפילה? בודקים את כל התרופות של אתמול? שעה שלמה? טוב, לפני שחרית, אחרי השעה, לפני מנחה, מה בודקים את התרופות השניות? לפני מאירי? מה עושים? ברך עלינו. אז הם עוברים על כל החדשות במטאורולוגיה באינטרנט. מה הם היו עושים? למה צריך שעה ושעה ושעה? סיפור חשוב. כשהאדמו"ר הזקן נאסר במאסר הידוע שלו, שהוא שוחרר ממנו ביד כסלב המפורזם, אז שאלו אותו, חקרו אותו הרבה חקירות. חלק מההאשמה הייתה שהוא פועל נגד רוסיה. ומה הוא פועל נגד רוסיה? בזה שהוא מקים קאט. לקאט הזאת הוא מכניס כל מיני רעיונות. בין הרעיונות הוא תומך גם בארץ ישראל, שזה קשור לטורקים ולכל ולאויבים של רוסיה. והקאט הזאת בעצם היא קאט ככה מיסטית שהולכת עכשיו לשנות את העולם היהודי. ואתם יודעים הרי שמאחורי המאסר היו גם כמובן, באבונותינו ולבושתנו, בוטאידן, יהודים טובים. וכך הוא נחקר הרבה מאוד על ענייני החסידות. אחת הסוגיות שעליה הוא נחקר, הייתה הסוגיה של התפילה. והטענה של החוקרים הייתה, זה היו חוקרים יהודים בוגדנים, אבל אחת הטענות הייתה שהחסידות הפכה עיקר לטפל וטפל לעיקר. פעם כולם היו לומדים תורה. זה היה השאיפה הגדולה. וגם מתפללים. ואתם הופכים את התפילה לעיקר. ובתפילה אתם מכניסים כל מיני מיסטיקות וכיתות מסוכנות והכל, ואתם מסוכנים. האדמו"ר הזקן עונה. ובשנים האחרונות חלק מהסטנוגרמה של החקירה יצא. דברים מופלאים. ובסטנוגרמה הזאת אומר האדמו"ר הזקן, יסוד היסטורי לא יאמן. הוא אומר, אתם לא יודעים את ההיסטוריה. הוא מספר סיפור מעניין מאוד. הוא אומר, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שתמיד ליד בית הכנסת הגדול היה בית מדרש קטן. רואים את זה אגב בכל המקומות העתיקים. בבית המדרש הקטן היו מתפללים אלה שהיו עם זמן. ועיקר עניינם היה תפילה. וזאת הייתה הסוגיה.
והתפילה היא הכוח שמחבר את האדם לאלוקיו, והתפילה היא הכלי שאיתו האדם יכול לצאת מראיית החיים מהעולם כאן ולראות את הדברים בעולם דאצילות. הביטוי החסידי הוא שבשעת התפילה מקבלים מוחין בגדלות. יש שיר של שולי רנד, מוחין בגדלות, המקור זה משם. שבשעת התפילה מקבלים מוחין בגדלות. האדם חי במצרים, זאת התפיסה הבסיסית. מה זה מצרים? במצרים. הוא רואה את הדברים בהגבלות שלו, הוא רואה את הדברים בראייה שלו, הוא רואה את הדברים בעולם כפי שהוא רואה אותם. ובשעת התפילה יש לו את הכוח להתרומם למעלה מזה. הוא עולה למעלה, 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 והוא מגיע למקום שבו הוא יכול לפנות אל הקודש ברוך הוא בגוף שני. אתם יודעים מה זו תפילה, אגב, במבנה של התפילה? 18. אחרי קריאת שמה וברכות קריאת שמה. עוד מעט נדבר על זה. אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. והוא מדבר איתו. והוא רואה את הדברים במוחין בגדלות. הצעדים שהוא עושה בתחילת התפילה הם הכניסה לעולם הזה. והצעדים שהוא פוסע בסוף הם החזרה אל העולם שלנו. אלה לא מילים חסידיות. כך מגדיר הטור אור החיים מפורש בהלכה מה צריך להיות בתפילה. להסיר ממך כל ענייני העולם. הרמב"ן באיגרת המפורסמת לבנו שמה בני מוסר אביך. ובשעת התפילה הסר ממך כל ענייני העולם מליבך. זה כל עניין התפילה. אמרנו פעם בחיוך שאומרים שהיום בסוף תפילה צריך לברך הגויים. למה? כי מי שסיים את התפילה סייר עכשיו הרי בכל העולם. איפה הוא לא היה? חזר בשלום. קודם כל הגומל. הרי תיעלת פה, תיעלת פה, תיעלת פה. אנחנו בכלל לא מבינים מהי עבודת התפילה. בכלל לא תופסים. ואז איך אתה תבין את התענוג של התפילה? אז התפילה תהיה קבע. וי. סגרתי את העניין. אחד המפרשים אומר, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה שתתפלל בזמן. תשמעו את החידוש. מה זה בזמן? אז לגבי שחרית, זה אני לא אוהב להגיד, כי זה ותיק, אם זה מוקדם. אבל מה זה בזמן אצלו מנחה? בשקיעה. שנאמר, יראוך עם שמש ולפני הריח דור דורים. מוסבר באחד המפרשים. למה אתה רוצה להתפלל מוקדם? כי אתה רוצה להיות רגוע שמנחה כבר התפללת. זה נקרא לעשות תפילתך קבע. סגרת את העניין עם מנחה, סגרת. אין חובות, אין חובות. ביי, שתנדנד לי מנחה, תרגע. כל היום קופץ מנחה, מספיק, גמר. אז מנחה כבר התפלל. מכירים, היה יהודי ירושלמי, זה סיפרתי, לא סיפרתי לכם. היה יהודי ירושלמי, חזן ידוע, בר זכאי, ברדקי. היה יהודי ירושלמי, אני זוכר אותו כילד קטן, קטן, קטן. לא משנה, זה שכונות ירושלמיות. הוא היה עובד שם, לא חשוב, במשכנות. זה ליד בית העם למי שמכיר היום. היה הולך קטע קטן של 150 מטר. ובכל בית שני שם, לא, בכל בית שני יש בית, בכל בית ראשון זה בית כנסת. בכל בית, זה יש בית כנסת, וליד בית כנסת יש רחוב. אז זה גם לא. והוא חזר מהעבודה. שאלו אותו אם הוא יתפלל מנחה. אז הוא אמר כן, אמרו לו רק תשלים. וכך הוא השלים בחמישה מניינים עד שהוא הגיע הביתה. הגיע הביתה מותש, רצה לאכול, אמרה לו אשתו, קודם כל תתפלל מנחה. אמר לה, אחרי חמש פעמים גם אוכל אני לא יכול לקבל, רק מנחה מעניין אותה. וכך הוא אמר, הוא אמר, די כבר, נגמור בפרט חלה וגמר. אז אחד המפרשים אומר, נפלא, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה להתפלל בזמן. מה אתה ממהר? אל תעשה אותך קבע. תתפלל עם הזמן, תתפלל עם הטבע. תתפלל עם היראוך עם שמש. זו הגדרה מעניינת מאוד. המושג, האם אני מצליח, זה עבודה שהיא כל החיים, האם אני מצליח להסיר ענייני העולם מליבי? אם היה לי ביום רגע שאני יכול להסיר ענייני העולם, אני לא מתפעל מהעולם. לא מעניין אותי. לא מתפעל מהעולם. זה לא נכון שהתפילה עוסקת בבריאות. התפילה עוסקת בהפך מבריאות. מה היא מבקשת ברפאינו? היא מבקשת רפואה שלמה. היא אומרת, לא מעניין אותי מה שאומרת את הרפואה החלקית. לא מעניין אותי שמבחינה סטטיסטית היד הזאת לא תפעל. רפואנו רפואה שלמה, למה? כי תהילתנו אתה. מה מעניין אותי בכלל העולם? זה בעיה של חילול השם שאתה לא מרפא אותי. העולם אומר שסטטיסטית יש סיכוי לאצבע הזאת לזוז, כך לאצבע הזאת לא לזוז. אבל בתפילה אני לא נמצא שם. אני הסרתי ענייני העולם מליבי. אתם חושבים שלהסיר ענייני העולם מליבי זה לעצום עיניים ולהגיד עכשיו לא מעניין אותי המניות. לא, להסיר ענייני העולם מליבי זה אין עולם. אני רואה את הכל באלוקות. מי שמכירים בסידורים הספרדים יש את זה בהרבה. התפילה מחולקת לעולמות, לארבע העולמות. 18 זה עולם האצילות. אתם יודעים מה זה עולם האצילות? אני לא יודע. אבל עולם האצילות זה העולם ששם הכל אלוקות. זה לפני הבריאה. שם אין פירוד, שם אין ריבוי, שם אני רואה את הדברים לא מהמקום שלי, שם אני רואה את הדברים מאלוקות. זו תפילה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם תפילתה? היו עובדים שעה כדי להסתכל על העולם מאלוקות. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? לראות את הנולד. בעולם האצילות הכל נולד. ראיית הדברים בפרודות זה לראות את הנולד ואת המוגבל, את המת ואת המגיע עד כאן, את המגיע עד כאן ואת המת, את החי ואת המת. אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, את רעיון הרפואה השלמה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, שמעתי פעם מרבברום אוירבך שליטה, מטבריה. שנהיה כולנו בריאים, בנינו רפאל, שהיה בתאונת דרכים לפני כמה שנים, לפני ארבע שנים, כאן, מתחת לחצור. והיה בין העולם הזה לעולם הבא, ברוך וברוך שמו, ניסי ניסים. ואנחנו עומדים שם על יד הטיפול נמרץ, ואז מצלצל אליי הרב אוירבך, ואומר לי, רפואה שלמה, ואני אומר לו, תודה הרב. הוא אומר לי, אתה לא מבין, רפואה שלמה, ואני אומר לו תודה, והוא אומר, אבל אמרתי לך שאתה לא מבין. ובשלב מסוים, כשכבר לא ידעתי, אז עברנו ליידיש. וביידיש יש לי בעיה, אני עושה את עצמי מבין בהתחלה, ואחרי זה כשתופסים קצב אני כבר לא מבין. אבל אני חייב להמשיך לעשות את עצמי מבין, והוא אומר לי, דופה שתי שניש, רפואה שלמה, רפואה שלמה. בסוף שאלתי אותו, מה הרב רוצה? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה הפירוש רפואה שלמה? הפשט הוא כך. הרי אתה עומד עכשיו בחדר ליד הטיפול נמרץ. אני לא יודע מה אתה חושב עכשיו. אתה אומר עכשיו, תתה, שלפחות הראש יעבוד. נכון? ככה אתה אומר. מה אתה אומר? ואני אומר, תתה, אל תשמע לשטויות שלו. רפואה שלמה. מה אכפת לך מה הוא מדבר? זה בשבילו אתה נותן את זה ריבונו של עולם. זה כי תהילתנו אתה, זה בשבילך. אתה מבין מה אמרתי לך? ככה צריך להגיע למברך השנים. ככה צריך להגיע לחנון המרבה לסלוח. ככה צריך להגיע לברכה על פרנסה. על הכל אפשר להסתכל מצד העולם, וזה בסדר גמור. אתם מבינים מה זה מוכין בקטנות? מוכין בקטנות זה לא דבר רע. זה מוכין בקטנות, זה להבין את העולם מהעולם. אבל תפילה? תפילה, אומרים חז"ל, זה מלשון צמיד פתיל. זה להתחבר למקום אחר לגמרי. רב שמעון בן נתנאל לא אומר דברים אקראיים. הוא אומר, אני אגיד לך, אתה יודע למה אמרתי הרואה את הנולד? כי זה השינוי של העולם. וחז"ל, התורה, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו כלים איך להגיע להיות רואה נולד. הכלי הוא תפילה. אבל איך אפשר לנחות פתאום לתפילה?
לכן לפני שמגיעים ל-18 לעולם האצילות, נתן לנו התורה קריאת שמה. קריאת שמה בסידורים נקראת איך עולם הבריאה. מה קורה שם בקריאת שמה? אתם יודעים מה קורה שם? בברכות קריאת שמה ובקריאת שמה, מה יש בברכות קריאת שמה? מתארים את המלאכים, את השרפים, נכון? את האופנים, את חיות הקודש. מה הם אומרים כולם? כולם מנסים להשיג ולא יכולים. מנסים להבין ואומרים קדוש, 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 מובדל, מובדל, מובדל. הכל נשגב לבדו. הוא לבדו הוא, ואי אפשר להשיג. והקדוש ברוך הוא שברא את כל המלאכים, אתם יודעים מה עשה? בחר לא בכל המלאכים, אלא בעמו ישראל, באהבה. וכשהוא בחר בעמו ישראל באהבה, הוא ביקש מהם לייחד אותו. ואנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תעזור לנו. ייחד לבבינו, כדי שנייחד אותך. האר עינינו בתורתך. בעזרת השם, אחרי התפילה נלך ללמוד תורה. אבל אם לא תאיר את עינינו, אז אנחנו לא נוכל לייחד. ואז מגיעים לקריאת שמע, אתם יודעים מה אומרים בקריאת שמע? שאין עוד מלבדו, שהשם אלוקינו, השם אחד. שאין עוד. ואהבת את השם אלוקיך. אתם מבינים מה זה הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה? הווי זהיר במבנה הזה, הווי זהיר קודם כל לייחד ואחרי זה להתפלל. איך מגיעים להשם אלוקינו, השם אחד? מבינים שכל מה שיש בעולם זה הוא יתברך שמו. מבינים שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח יותר מהמלאכים להגיע לזה. לא בוכים על זה שאני נמצא במקום כל כך נמוך, אלא מבינים שרק את הדבר הגבוה ביותר מקמו במקום כל כך נמוך, כי רק הוא יכול להאיר את החושך. כיוונו בחרת מכל העמי. זה ברכות קריאת שמע. יש אופנים וחיות קודש ושרפים, וכולם כשהם אומרים איך אפשר למצוא את השם, הם אומרים ברוך כבוד השם מאיפה? מקומו. מלוא כל הארץ כבודו. הם לאל ברוך נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו, תשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש. הכל המאורות, הכל. אבל אתה אהבת אותנו אהבת עולם, ואתה רוצה שאנחנו נבחר בך, ואתה בחרת בנו ונתת לנו את הכוח לראות את הנולד. לראות נולד זה לא רק להכיר שהוא לבדו הוא. לראות נולד זה לראות את כל התהליך. אתם יודעים מה זה לראות נולד? לראות נולד זה לראות איך הזרע נרכב ואתה משוכנע שהוא מת. איך כל התופעות נראות כמשהו שנגמר, ובעצם כל התהליך הזה שנראה לך מוות הוא סך הכל תהליך של הריון שהולך ליצור נולד. את זה המלאכים לא רואים, את זה רק אתה רואה. אנחנו נקרא השבוע בהפטרה את ההפטרה של ירמיהו. אתם יודעים מה החזון הראשון שהוא רואה? מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. היום אומר השם אליי היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אתה יודע מה הגודל, מה האפיון שלך? אתה לא רואה מקל, אתה רואה את השקד, אתה רואה את התהליך, אתה רואה את השוקד אני על דברי לעשותו.
אתה רואה את המקל הזה נכנס לאדמה, ואתה רואה את הריקבון, ואתה רואה את השורשים, ואתה רואה את החושך, ואתה רואה את התהליך, ואתה רואה איך הכל הולך, ובסוף מוציא פרח ומציא ציץ וגומל שקדים. אתה רואה את זה. היטבת לראות. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. ולעניות דעתי הווי זהיר, כבר אמרנו כמה פעמים על המילה זהיר, זה לא סתם מילה, הווי זהיר זה be care, תהיה בקרפול, תהיה בזהירות, הווי זהיר, אל תפספס, תדע להתכוון, תבין, תסיר ענייני העולם מלבך. ואז אתם יודעים מה זה עוד הווי זהיר? תחזיקו, זה פלא פלאות. הווי מאיר, זוהר, מזהיר. אפשר להאיר באורות של פנסים כאלה מכל מיני מקומות, אבל אתה רוצה אור אין סוף? זה קריאת שמע ותפילה. החסיד היה וצומר שהתפילה וקריאת שמע, קריאת שמע ותפילה, זה הלחם והמים. הקריאת שמע זה הלחם, הבירור, 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 והתפילה זה עולם האצילות. אז כל עוד אני מגיע לתפילה כמצווה שחשובה מאוד וצריך לעשות אותה, אז זה דרך אחת. וכשאני קולט שהיא כלי שאיתה נתן לי הקדוש ברוך הוא דרך לצאת ממצרים, היא הכלי שאיתה הוא נותן לי את האפשרות לראות את הדברים בעיניים של אלוקות. אתם יודעים איך נפרדים מ-18? במילים עושה שלום במרומיו. אתם מבינים מה הייתה הפגישה ב-18? עם מרומיו. משם הסתכלתי על הכל. על מה? על הכאב בטן שלי. על הפרנסה של יהודי. על השמע קולני. זה עולם האצילות. איך פותחת תפילת 18? לפני ברוך אתה השם, איך היא פותחת? השם שפתיי תפתח. תן לי שזה בכלל לא יהיה אני מדבר עכשיו. למה לא אמרת את זה לפני מודה אני? כי זה עוד לא היה עולם האצילות. ועולם האצילות זה לא אני מדבר. אתם זוכרים מה אומר ירמיהו בהפטרה? אהה השם אלוקים, הנה לא ידעתי, דבר, כי נער אנוכי. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא שם את ידו על פיו, ואשים דבריי בפיך. אתם יודעים מה זה השם שפתיי תפתח? זו נבואה. זה לא אני מדבר, זה אתה מדבר, זה שכינה מדברת מתוך גרוני. זוכרים מה אמר הרמח"ל? לזה הגיע רק משה רבינו. לא הבנתי, אז אם הגיע לזה רק משה רבינו, אז מה אתה רוצה ממני? וכל חסיד וחסיד צריך להגיע למה שהוא יכול מזה. אני אגיד את זה הרבה יותר נורא, כי אחרת, בשביל מה לחיות? בלי זה? אם אי אפשר לעצום עיניים ולראות את הדברים בעולם של אלוקות, אין נולד. מה יש? עוד קצת לשרוד. עוד טיפה למשוך. עוד איזה נאום מעודד של, 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 של רופא שלא רואה נולד. עוד איזה נאום מעודד של מחנך עייף שאומר שכבר אין סיכוי, אבל בוא נוציא אותך ונגמור כבר את השליש. עוד איזה נאום עייף של מנהיג שמזמן כבר לא מאמין בעם שלו. מה נשאר? חבר'ה קדישה נשאר, בית כברות. רבי שמעון בן נתנאל ירח את, רבי שמעון בן נתנאל הגיע למקום שבו הוא ירא רק מדבר אחד, להחטיא את מה שיש. אתם יודעים מה זה להחטיא?
העולם הזה זה הזדמנות. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אמרנו פעם, יפה שעה אחת, דווקא שעה אחת, את ההזדמנות הזאת אל תפספס, כי עוד שעה אין את המעשה הטוב הזה. זהו, המעשה הטוב הזה יש לך לשעה. עוד שעה זה עבר. הלב השבור הזה שרוצה עכשיו את הפרוטה הזאת, זה לשעה. אתה יכול לפספס ולהמשיך לנעום נאומים על העולם הבא. אבל העולם הזה נועד כדי שתראה את השעה הזאת. תתפוס אותה. ירחת היראה מלהחתי את השעה. השחקן כדורגל הוא שאמרנו מקודם, ממה הוא ירא? לא מעצם הרעיון של השעה. מלפספס את הטיימינג. מלפספס את השנייה. העולם כולו מבחינתו הוא פרוסדור של הטיימינג הזה שהכדור מגיע אליו לראש ועכשיו בום וכל העולם מתהפך. אם רק היינו בעוצמה הזאת, ירחת. אומר הרמח"ל, מי חוץ ממשה רבינו חי כך כל ימיו? אבל מה נותן את הכוח לחלוץ, לחיות את כל הקריירה שלו? המחשבה על זה שיהיה לו שנייה כזאת. הוא לא חי שם כל שנייה, אבל המחשבה על השנייה הזאת. אתם מבינים בשביל מה מכוונים שעה קודם התפילה ואחר התפילה? הבנתי למה היו מכוונים שעה קודם תפילתן. הבנתי שעה, ומה שעה אחר תפילתן? מהמקום הזה אי אפשר לחזור בלי שעה אחרי. מהמקום הזה, אם אתה חוזר בלי שעה אחרי, אתה מתרסק. זה לא התפילה שאתה גומר בהגוימל. זה תפילה שבה אתה מצליח לראות נולד. עכשיו חושבים שאנחנו מדברים פה חסידות רחוקה. הגדרות בהלכה. ככה מגדיר השולחן ערוך אור החיים, מה צריך להיות בתפילה? אילו זה לא היה מה שאני יכול להגיע אליו, זה לא היה מוגדר בהלכה. הסר ענייני העולם מליבך. רק לחשוב על המשפט הזה. הסר ענייני העולם מליבך. יבוא אדם ויגיד זאת אחריות, הסר ענייני העולם מליבך, ומי ידאג לפרנסה? תסיר קצת ענייני העולם מליבך, אז אולי יהיה סיכוי, תראה מה קורה כשאתה עוסק בזה. הסר ענייני העולם מליבך. תתחבר באלוקות. אין עולם, תפסיק להתפעל מהעולם. אין דבר כזה, הכל אין. תחזור אל היש. אחרי שעה של נחיתה. אתם מכירים את הסיפור על רב זושה? שרב זושה היה עניד מרוד הרי. רב זושה מהניפולי. היה פעם יהודי שבא לאחיו הגדול, רב אלימלך מליז'נסק, ואמר לו שהוא רוצה ללמוד איך שמחים. אז הוא אמר לו, אני יודע איך שמחים. תיסע לרב זושה, לאחי, הוא ילמד אותך איך שמחים. נעלב מאוד, כי הוא רצה ללמוד מרב אלימלך, והוא שולח אותו טוב, רב זושה, רב זושה. נוסע. נוסע לניפולי ומגיע לרב זושה. הוא שואל, איפה רב זושה? אומרים לו, אנחנו יודעים איפה רב זושה. יש שם בבית, שם בסוף, בסוף הכפר, יש בית. בית. חושה כזאת. שם, תראה, מה אני אראה? הוא אומר, תמצא שם. מה אני אמצא? אתה תראה, מקום הכי עני, אתה תראה. יש משתום, יש כמה ילדים בוכים, ואישה בלי אוכל. מה תמצא שם? ורב זושה, איפה? או חוטב עצים, או במנחם העירב, איפה הוא נמצא? מתי הוא במנחם העירב? מהבוקר עד הלילה הוא במנחם העירב. תחפש אותו, אני יודע איפה הוא נמצא. הולך לבית והכל כמו הציור. הילדים בוכים, הרבנית בוכה, המקרה ריק. איפה רב זושה? רב זושה צדיק, הוא או חוטב עצים, או שהוא אומר דרשה במנחם העירב. איך תמצא אותו? איפה הבית כנסת שם? הולך, מוצא יהודי. שואל אותו, איפה רב זושה? הוא אומר, רב זושה שם. הולך, רואה מישהו מבסוט. הולך מצד לצד, מאושר. תטפס! עוד מילה פה, שיעור פה. הוא בדרך כבר לחזור לרבי למלך. זה משוגעים פה, רואה את אשתו, רואה אותו. אבל רב מלך אמר לו ללכת לרב זושה. הוא ניגש לרב זושה, הוא אומר לו, תשמע, אחיך, רב מלך אמר לי לבוא אליך ללמוד שמחה.
זה הוא אמר לך כדי שהוא תצחק קצת, זה כבר שמחה, לבוא אליי ללמוד זה. אומר לו, אולי בכל זאת. אומר לו, מה? אני לא יודע מה ללמד אותך, אני לא יודע כלום. אומר לו, אז יש לי רק שאלה אחת, תגיד. הייתי אצלך בבית. אני יכול להבין למה בבית אצלך כולם בוכים ואתה כל הזמן צוחק? אז הוא אומר לו, נו זה פשוט. זה היית צריך לבוא עד הניפוליס, הייתי יכול להסביר לך שם. אומר לו, מה? אומר, מסכנים. בבית שלי, הם סומכים על זושה. אם אני הייתי סומך על זושה, אתה יודע באיזה דיכאון הייתי? רק זושה יודע שזושה זה סתם. זהו. צריך להיות זושה כדי להבין שאין עולם. אז מה צריך לעשות? לחטוף עצים ולהביא את מה שיש. אבל לא להתפעל מהעולם. יש נולד. שום דבר לא קבוע. הכל יכול לעשות תשובה. הכל יכול להתהפך. הכל יכול להבריא. הכל יכול להיוולד. אתה לא מתכוון לזה. אם אתה חושב שאני לא מתכוון לזה, אתה כופר בעיקר, כך אומר הרמב״ם. זו כפירה בעיקר לא להבין את זה. הכל, הכל יכול לשוב אל השם אלוקיך. יש כלים, קריאת שמע, עולם הבריאה, תפילה. וכשתהיה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, תיזהר מהדבר הבא, אל תס תפילתך קבע אל התחנונים. לכאורה להיות זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה להיכנס לאיזשהו נועל של כלי, לא פעם בחיים לעשות את הרגע הגדול הזה של מוחין דגדלות. בזה כולנו מומחים. פעם פתאום ללכת לאירוע גדול, הפנינג, איבנט, סבוידדוס, אומן, ראש, מצוין. תכלס, אפשר כל יום? המהר"ל במשנה הזאת אומר, במשנה הזאת, בדרך החיים אומר, זאת אומרת שהטוב היה להתפלל בלי סידור. כך אומר פה במקום, את המילה סידור. אבל אז הוא חוזר המהר"ל ואומר, אבל כיוון שקשה לנו להסיר ענייני העולם מלבנו, צריך לדעת איך עושים את זה בתוך הסידור. איך בתוך הסידור מצליחים לעשות את זה? לעשות את זה בתוך הסידור זה להסתכל במציאות ולחיות אותה במקום שבו הכל נולד. במקום שבו הכל נולד. אז הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, אבל אל תעש תפילתך קבע. אלא תחנונים. זה לא עול. זה חדש. חז"ל דנים, יש כמה שיטות תנאים ואמוראים מה זה נקרא תחנונים. ישנה דעה שאומרת שתחנונים זה לחדש דבר בתפילה. האם אתה מצליח לחדש משהו? תבחן את עצמך. ישנה דעה שאומרת שתחנונים זה ייראו חיים שמש. אל תעש תפילתך קבע, הכוונה היא לא או לא וי. סיפור אחרון על קריאת שמע ותפילה ואז לסוף של ואל תהי רשע בפני עצמך כי זה השיא של הכל. מספרים שוב על האדמור הזקן ששאל פעם את בנו, את האדמור האמצעי, שאל את בנו, אז למה הצלחת להתכוון, במה התבוננת היום בתפילה? במה התבוננת במושגים שדיברנו? הכוונה הייתה באיזו מידה, באיזו ספירה, במה התבוננת, לאיזו התבוננות הגעת? מושגים, אני יודע, של מושגים, זה רק את המילים אני יודע להגיד. במה התבוננת? ראיתי כתוב בסיפור, אני אומר. אז אדמו"ר האמצעי אמר לו שהוא התבונן בנקודה כזאת, בנקודה עמוקה מאוד מאוד, בעניין חסד, בספירה של זה, אדמו"ר הזקן מאוד התפעל. אחרי איזשהו זמן, תפס האדמו"ר האמצעי אומץ, הבן, ושאל את האבא, ובמה אבא התבונן? ובני מה ענה לו? ענה לו, אני התבוננתי בסטנדר, בעמוד.
אתם יודעים מה כתוב פה? אפשר להתבונן בסטנדר, גם שם צריך לראות את הנולד. הכל נולד. אני בסטנדר. אל תעש תפילתך קבע אל התחנונים. ואני התבוננתי בסטנדר. ואז בא החלק האחרון, ואל תהה רשע בפני עצמך. זה פילי פלאות. מה זה אל תהה רשע בפני עצמך? יש שיטה אחת שאומרת אל תהה רשע בפני עצמך, אומר אחד הראשונים, שיטה מעניינת מאוד. מהר"ל מביא אותה. אל תהיה רשע בפני עצמך, שיטה מוזרה, אבל היא מעניינת מאוד. זה אל תעסוק בסיבופים. כאילו להיות צדיק כלפי מישהו זה לעשות לו טוב. כתוב חסיד גומל לאיש. החסיד גומל טובה. אז מה עושה הרשע? הרשע עושה רע. מה זה רשע לעצמך? הרשע מסתגף. מהר"ל מעניין מאוד. המהר"ל אומר כי כתוב שמי שמצער את עצמו בתענית, אנחנו ערב י"ז בתמוז, שמי שזה תענית ציבור, שנזכה שלא נזכה למחר בעזרת השם, שמי שמצער את עצמו בתענית והוא לא יכול נקרא חוטא. אז המהר"ל אומר מה זה אל תהי רשע, ירת התשובה, אז מה זה אל תהי רשע בפני עצמך? אל תסגף. לפי המהר"ל זה עמוק מאוד. אם תגיע למדרגה של אל תעש תפילתך קבע אל התחנונים, לא תצטרך את הכלים האלה של הסיגופים. כדי לצאת מהעולם, כדי לחיות את המציאות של הנולד, לא תצטרך את הכלים של של הסיגוף. אלא ההפך, הכל למעלה. זה הסבר עמוק מאוד. אבל בהסבר הפשוט, אתם יודעים מה הפשט? אני חושב שאמרנו את זה פעם. הייתם פעם בחדר לידה, ברוך וברוך שמו, ובעזרת השם שכולנו נזכה. ראיתם פעם בחדר לידה תינוק נולד, ברוך וברוך שמו. שמעתם פעם אמא אומרת, זה רשע זה? אה? לא הבנתי, למה כל התינוקות בחדר לידה צדיקים מלאכים מתוקים, ואחרי שנה הם כולם רשעים? איך זה קרה? מתי הם עברו קורס ברשעות? כל הרשעים האלה היו צדיקים, 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 מה קרה? בנולד אין רשע. למה אתה מתפרץ ואתה קורא לי רשע? כי אתה חושב שזה משהו שלא יכול להשתנות. כי אתה לא מאמין בי. כי אתה לא רואה נולד. אז אתה רשע. כשתראה את הנולד, לא תהיה רשע בפני עצמך. פשט, פשט, פשט פשוט של המשנה. שום חידוש במשנה. אם תראה את הנולד, איך? תהיה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. עכשיו אתם מבינים את המילה הפותחת את המשנה? הווי. זוכרים את המילה הווי במשנה באבות? מה זה הווי? זה הווה מתמשך, זה עבודה של כל החיים. אז אני מבין, הווי שקוד ללמוד תורה. אבל הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה זה שתי דקות ושלושת רבעי והגוימל. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה זה עבודה של כל החיים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, המלאכים והשרפים, ואז תפילה. הווי זהיר, זה הכלי לראות נולד. זה כלי, כך רואים נולד. תנסה פעם, תנסה דקה, תנסה דקה אחת של תפילה כזאת. הווי, זה עבודה. ואז, אתה יודע מה יקרה? אתה לא תהיה רשע בפני עצמך. כי כשנולד הכל טוב, הכל צדיק כשנולד, כשנולד הכל נפלא, כשנולד הכל טוב. אם תזכה לראות את הכל נולד, לא תראה רע יורד מלמעלה, אתה תראה טוב. גם האיסורים הם טוב. הרי כשהתינוק נולד זה בסוף איסורים. נו, אז למה אתה לא אומר אויבי רשע בגללך כל האיסורים? כי אתה רואה את הנולד. אז כשאתה רואה את הנולד אין איסורים פתאום. נכון שזו השנייה הכי גדולה בעולם? השנייה הזו שרואה את הנולד, איפה כל האיסורים? אתה רואה את הנולד. אז אם תראה את הנולד אתה מבין איפה יהיו כל האיסורים? אל תהה רשע בפני עצמך. נו, אז מה אנטיתזה להרואה את הנולד? הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. מה קורה ללווה ואינו משלם? הלווה ואינו משלם זה לא מישהו שלווה כסף עכשיו. הלווה ואינו משלם לווה ממישהו ולא יודע להחזיר ולא יודע לשלם. עכשיו כשהוא לווה ממישהו ולא יודע לשלם, בעצם זה התהליך ההפוך מלראות את הנולד. הלווה ואינו משלם הוא מי שנהנה ממציאות ורואה את עצמו כיש בפני עצמו. מי שרואה נולד, הוא כל הזמן חייב, הוא כל הזמן נותן, הוא כל הזמן יודע ששום דבר לא מובן, הוא משלם על מה שהוא מקבל. הוא מודה על מה שהוא מקבל. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. מה זה לווה מן המקום? קדוש ברוך הוא עוסק בהלוואות? מה זה לווה מן המקום? איזה מין ביטוי זה? גמח? ומתי תחזיר את ההלוואה? כל החיים זה מערכת הלוואות בינך לבין המקום. הכל נולד. וכיוון שהכל נולד, אז אתה משלם, כי אתה קיבלת עכשיו משהו חדש לגמרי. זה לא שלך. הלווה ואינו משלם הוא מי שלא יכול להכניס לתוכו בכלל את התחושה הזאת שכל מה שיש זה בעצם נולד שלא היה שלו והוא קיבל אותו עכשיו. למה לאדם קשה לתת צדקה? כי זה שלי. מה שלך? מאיפה שלך? על מה אתה מדבר שלך? איך כתוב בפסוק? כבד את השם מהונך. חשבתם פעם על הפסוק הזה? זה פסוק יפה. תן קצת לקודש ברוך הוא מהכסף שלך. לא יפה. מה יש? חצי חצי, שיהיה גם לו. תראה לך, יש כל כך הרבה ולא יש קצת. תן לו. אתה לא שם את הציניות של שלמה המלך? כבד את השם מהונך. תוריד קצת את האגו. תפסיק להתפעל מהעולם, בעיקר מעצמך. כי שלך הכל ומידך נתנו לך. הלווה ואינו משלם? זה מי שחושב שזה שלו. זה מי שחושב שהוא יש. הוא לא יכול לראות את הנולד שלו בכלל. ממה הוא יתפעל? ממה הוא יתחדש? ממה הוא יפתח את העיניים ויגיד וי? ראה זה חדש הוא. זה רבי שמעון בן נתניה. ההגדרה ירחת. זאת יראת חטא שמביאה לתחיית המתים. הבלזר בן ערך זה החמישי, ורק במשפט אחד אמרנו שהירחת זה חומש במדבר. חז"ל אומרים שחומש במדבר נקרא חומש הפקודים. בגלל הפרשה שלנו השבת, פרשת פנחס שקראנו, יש בה את המפקד. ובספר פרשת במדבר יש את המפקד. וכל הזמן פוקדים. למה פוקדים? אומר רש"י, כמו רואה, שכל פעם שהוא מוציא את הצון, הוא ירא מלפספס מישהו. כל אחד נולד. כל אחד זה עולם שלם בפני עצמו. ולבני נפתלי, זוכרים את הפסוקים? כמה פרשיות חוזרות על אותו דבר באותם טעמים? 33 ושלושת רבעי וחצי ואחד ושלושת רבעי ורבע וזה. כל אחד נולד. כל אחד סיפור. כל אחד עולם בפני עצמו. אז רבי יוסי הכהן חסיד. זה תורת כהנים. קדושים תהיו. חומש במדבר, זהו בלכתך בדרך. מה כל הניסיונות שבמדבר? למה כל הניסיונות? כי נשבר. כי לא רואים את הנולד. כי לא מצליחים לראות את הנולד ולהתחדש, 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 ולהתחדש. ומה עושה כל החומש כל הזמן? בכוח לראות כל אחד ואחד. מה עסקנו בפרשה הקודמת? מה היה חטאו של משה שבגללו הוא לא נכנס לארץ? שהוא ראה את הקהל כשמעון האמורים. זהו. הוא אמר, אתם אומרים. במדרגה של משה, מי בכלל יכול להבין? איפה הנולד? אומרים המפרשים על פי רשי, לכן הוא לא הצליח להוציא מהאבן מים. כי להוציא מהאבן מים, זה הנולד של העולם. אין סיבה שהאבן לא תוציא מים, הכל נולד. אבל כשאתה לא רואה בי נולד, אין לך כוח להוציא את הנולד מהאבן. הכוח לראות בי נולד הוא היסוד של הכל. אז רבי שמעון בן נתנאל, זה ירחת הרואה את הנולד, רב לזר בן ערך, מעיין המתגבר, זה בשבוע הבא, אין לי שעון, אבל יש לי תחושה שאנחנו כבר עוד מעט בשבוע הבא. אז אנחנו נעמוד בעזרת השם, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.